פרק י"ח. אנחנו עסקנו עד עכשיו בהכרח של תורה מן השמיים. עכשיו, המושג של תורה מן השמיים, למרות שהמהר"ל הרבה להראות את ההכרח העצמי שלו, זאת אומרת, או בשפה פילוסופית קוראים לזה ההכרח האונתולוגי, מוכרחת להיות תורה מן השמיים, בתור חלק מסדר המציאות. אף על פי כן, יש קושי בנפש האדם לקבל את המושג הזה. בבקשה. האם לא הייתה אפשרות שהתורה תעלה מן הארץ? שאלה זו עסקנו בה הרבה בפרקים הקודמים, זה לא כעת הנושא. עכשיו, אנחנו חוזרים פה.
כי זה הרב אומר שיש אפשרות רק שהתורה...
בסדר, אבל אני... לא, סליחה, אני הזכרתי את זה שהתורה מן השמיים מוכחת המציאות בתור הנושא של השיעורים הקודמים, לא בתור הנושא של השיעור הזה. בעקבות הנושא של השיעורים הקודמים, עולה עכשיו נושא חדש, שאיננו קשור לשאלה שלך. בסדר? הנושא החדש הוא הקושי שיש בנפש האדם לקבל את תורה מן השמיים. מה הקושי? הקושי הוא מפני הזרות. זאת אומרת, הנפש של האדם אינה נוטה לקבל גוף זר. כן? או משהו שבא מבחוץ. אפילו אם אני יודע שזה דבר טוב, אגב. למשל, אם אני מכריח אותך לעשות משהו טוב, מה אתה עושה?
בועט.
למרות שאתה יודע שזה טוב. זה טוב לך, זה טוב לעולם, זה מוסרי, זה בריא, לא משנה מה. הכריחו אותך, דווקא. עכשיו, זה מובן למה, הדווקא הזה, זה לא מידה רעה. הדווקא הזה, זה בא מזה שהאדם צריך להציל את עצמו. מחדירה חיצונית. לכן אפשר לומר שהמהר"ל מסביר את זה יפה בספר דרך חיים, בהקדמה. שם הוא דן בהדגמות שנתנו חז"ל, תודה רבה, לשלושת אופני עבודת האדם. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו. אז הוא אמר, בין אדם למקום. חז"ל הביאו כדוגמה לזה מסכת ברכות. בן אדם לעצמו הביאו לדוגמה לזה את מסכת אבות. ואיזו מסכת הביאו בשביל בן אדם לחברו? נזיקין. לכאורה, צריך להביא ללכות צדקה. מה אתה מביא ללכות נזיקין? צדקה זה בן אדם לחברו באופן חיובי. נזיקין זה איך רק לא להזיק לחברו. פחות טוב. אומר המהר"ל, זה יותר גדול לא להזיק לחברו מאשר לגמול עמו חסד. מדוע? בגלל שכאשר אני גומל חסד לחבר שלי, אני פורץ את הגבול שלו. אני באיזשהו מקום משתלט עליו. ויש בזה, אם כן, איזושהי פגיעה בחסד הזה. מה שאין כן, כאשר אני מונע נזק מחברי, אינני מזיק לחברי, אני נותן לו את האפשרות לצמוח מעצמו. כלומר, אני נותן לו את מקומו הוא. כך שזה יותר גדול לתת מקום לזולתו, מאשר לגמול עמו חסד. עד כאן מובן? עכשיו, נכון, אל תיגע בי ולא יגע בך, זה חסד גדול. כי זה נותן לך את המקום. לכן אפשר לומר, כאשר אדם מקבל צדקה מחברו, יש לו טינה כלפי חברו, על עצם זה שעשית עמדי חסד. עשית עמי חסד, אני שונא אותך. יש אפילו ביטוי מפורסם, אצל האימהות הפולניות, בכל העדות, נתתי לו את הכל. אז למה הוא מתנהג אליי ככה? לא, התשובה היא, בגלל שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג כך. זאת אומרת, זה כי הוא צריך להציל את עצמו. ברור? זאת אומרת, אפשר לחפר על כל חטא, חוץ מחטא הצדקה, אני לא מוכן לסלוח למי שעשה עימי טובה. דבר מאוד מעניין. לכן זה לא פשוט, למשל, לתת הכרת טובה להורים. ההורים נותנים לי כל כך הרבה. אז עוד להכיר להם טובה, זה לא פשוט. כן. עכשיו...
לא סופר, אני שלך ושלך שלך, שלי.
לא, 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 זה למשור אחר לגמרי. לא, כי שלי שלך, אני צריך להשתדל שהשלי שלך... לא יהיה באופן ששלך הופך להיות שלי, בגלל ששלי היה שלך. כן, אבל מה המשמעות של השלי שלך הזה? השלי שלך, אתה יכול להגיד שלי שלך, אני נותן לך את שלי.
זהו,
נתתי לך את שלי כדי להשתלט עליך. אז זה לא שלי שלך, זה שלי שלי בעצם נשאר. אתה בעצם הפכת להיות חלק מהשלי. אני הסתרתי את זה. מה?
אז למה הוא חסיד?
לא, אז השלי שלך האמיתי זה שהוא לא משתלט על השני על ידי זה. מהי הצדקה יותר גדולה לפי הרמב״ם? מענק או הלוואה? הלוואה יותר גדול, נכון? מדוע? כי בהלוואה אני מכבד את השני, הוא יכול להחזיר לי. כן, זה לא מורגש כחסד. מה? אני שם כאידאל שלי שלי ושלך שלך? כן, בוודאי שזה האידאל.
זה האידאל?
בוודאי שזה האידאל. לא האידאל ההתנהגותי, האידאל המוסרי הפנימי. זאת אומרת, אני יכול מסיבות מוסריות לרצות ש... כלומר, לתת לך את, את עצמך. זה שלך שלך, זה מתנה. אני מסביר. מה שהמשנה פוסלת שלי שלי ושלך שלך, שזה מידה בדמית ושומרים מידת סדום, זה במובן הזה שלא אכפת לי ממך. לא אכפת לי ממך. שלי שלי שלך שלך, אל תתערב לי בחיים. לא, אתה לא מעניין אותי. זה מידת סדום. אבל אני אומר, אדרבה, אתה כל כך מעניין אותי, שאני רוצה ששלך שלך ושלי שלי, בשבילך. אז בסדר, נתתי לך בזה. זאת נתינה אמיתית. זה שאני, לפעמים זה שאני לא עוזר למישהו, זה העזרה. אז זאת הנתינה באמת. אז אף על פי שבאופן טכני נראה שלא נתתי לו כלום, נתתי לו הכל. מובן? מה? את עצמו. עצמו.
אבל כרגע אין לו.
אתה יודע שכל האנשים שנפלו מבחינה ממונית וקופצים מגמח לגמח, זה בגלל הגמח הראשון שנתן להם. אני לא נגד גמחים, יש לי בעצמי גמח. רק שתדעו, תדעו את הבעיה שיש בזה.
מה לעשות?
מה לעשות? מה שעושים פעמונים.
לא לתת?
צריך לעשות מה שעושים פעמונים. פעמונים. שמעת על ארגון פעמונים? יושב עם הבן אדם, יש לך בעיות, בוא נבדוק איך אתה מנהל את ההוצאות שלך, בוא נעזור לך לנהל וכו' וכו'. ניתן לך מענק, הלוואה על מנת להחזיר, כל מיני דברים כאלה. אז הבן אדם מתרומם. פשוט מה? כן, יש פה שאלה. שואל השואל. אז למה אסור לגנוב מעני כדי לשלם לו כפל? תן לו כפל מראש, מה הבעיה?
לא, אבל זה
משהו
כמו שאמר,
מוח. אל תהיה לי... טוב, אז למה אני מדבר על כל זה? בגלל הבעיה של החדירה, כן? כלומר, עד כדי כך שאפילו ללמד, יש בזה איזושהי ממד של אלימות. כלומר, אדם נותן כסף לחברו. אדם יכול גם לתת ידיעות לחברו. עצם זה ש... לבשביל הידיעה, האדם נזקק לחברו, יש בזה בעיה של פריצה. מדוע? אם מה שאתה מלמד אותי הוא דבר שמתאים לי, אז בעצם לא הייתי צריך אותך בשביל זה. זה צריך לבוא מעצמיותי. ואם מה שאתה נותן לי איננו מתאים לי, אז אני לא רוצה את זה. לכן אומר הכתוב שלעתיד לבוא, איך כתוב? ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר, אפילו ללמד, שזה עוד דבר איכשהו רך, גם זה לא יהיה. נוכל ללכת הביתה. שלי, שלי, שלך, שלך. מדוע אם כן מידת סדום? תשובה. שלי, שלי, שלך, שלך זה מידת סדום, כי הכוונה של הביטוי הזה זה אי אכפתיות. לא אכפת לי ממך. שלי, שלי, שלך, שלך, אל תפריע לי. מה שאין כן, מה שאני מדבר עליו זה משהו אחר. אני רוצה לתת לך. מה אני נותן לך? אני נותן לך על ידי זה שבאופן חיצוני אני לא נותן לך, ובאופן פנימי נתתי לך הרבה. בסדר? טוב, בבקשה.
יש ביטוי, אני לא יודע, חזרנו בזה, שאין אדם מתחיל לא בבנו ולא בתלמידו. מדוע? כי זה בעצם הוא נתן לו ולכן הוא לא מתחנק
אותו. זה לא קשור לזה. מסיבות אחרות. טוב, בואו נתקדם. כן.
אנחנו יודעים שהאדם שנותן מתנה, הוא נהנה יותר מאשר המקבל.
כן, אבל סליחה, אנחנו עכשיו חורגים מעבר לנושא. אני הבאתי את זה...
כניסה לפרטיות...
רבותיי, אני הבאתי את זה רק כדי להסביר את המושג של הקושי של קבלת תורה מן השמיים, שמדבר עליו המהר"ל. זה הכל, לא מעבר לזה. עכשיו, חז"ל אמרו גם על התורה שהיא ניתנה בכפייה, נכון? איך כתוב שמה? כפה עליהם הר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, זה אפילו פרשת השבוע, נכון? פרשת יתרו. והתייצבו בתחתית ההר. אם כן, אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. כלומר, מכאן שהתורה ניתנה באופן כפוי, ואם היא ניתנה בכפייה, אני פטור מלקיימה. כי אני, התחייבות שהוצאה על ידי כפייה, איננה תקפה. כן? מודעה רבה לאורייתא.
מה זה
מודעה רבה? מודעה בארמית זה כינוי למעשה משפטי, שבו אני מבטל מראש מעשה משפטי אחר שאני הולך לעשות. למשל, אני הולך לחתום עכשיו על צ'ק שאני לא רוצה לחתום עליו. אז אני כותב, אני אומר מראש למישהו אחר, לשני עדים, תדעו לכם שהחתימה הזאת שאני הולך לחתום, אין התוקף. לפי ההלכה, באמת הצ'ק אין לו ערך. למה? כיוון שהודעתי מראש שמה שאני הולך לעשות אני לא מתכוון. זה נקרא מודעה. עכשיו, יוצא לפי זה, שאם התורה ניתנה בכפייה, אז יש לנו טענה, מה שנקרא מודעה. יש לנו טענה על אי התקפות של קבלת התורה.
אבל עם ישראל הכריז
נעשה ונשמע? זאת השאלה. זאת השאלה. של התוספות. התוספות שואלים את השאלה הזאת, מה אם נעשה ונשמע? כן? ואז התוספות ענו את מה שהם ענו, והמהר"ל דן בדברי התוספות האלה בשלושה מקומות בכתביו, אם לא בארבעה. והזכרנו את זה מספר פעמים. מלבד זאת, למרות העניין הגדול שיש בשאלה הזאת, זה לא הנושא של השיעור כעת. אני רוצה, הייתי אומר, בהקשנות רבה, להגיע אל תוכן השיעור של היום. כן.
לא, אז אני אגיד לך, בגט לא עבדו לא עלינו, גם מנטרלים את זה, שיטה לנטרל, שהוא לא ימסור את המודעה הזאת.
נכון, ולכן מה שעושים בגיטין, עושים שהוא מבטל מודעות, כן? הוא מודעה זה מודעה. כן, גם בכתובה אגב, כן? בביטול כל מודעה, כתוב בכתובה. כן, אז זאת אומרת מה שאנחנו עושים, אז מתן התורה, הוא ניתן בכפייה. עד כדי כך שיש מדרש שמובא בספר מנחה בלולה וגם במהר"ל, למרות שלא מצאנו את המדרש המקורי, שישראל הם כמו אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. זה סוג של אונס. אגב, זה מסביר דבר מעניין. רגילים, מבקרי הדת, לומר שהדתיים המציאו את המושגים של הדת בגלל שהם היו זקוקים להם. כן? אומרים, האדם צריך את אלוהים, לכן הוא ממציא אותו. האדם צריך את התורה, לכן הוא ממציא אותה. כן? יש טענה כזאת של מבקרי הדת. כשמצד האמת זה בדיוק ההפך. הנטייה הטבעית של האדם, אולי זה כן לקבל שיש אלוהים, אולי. אבל מתן תורה זה דבר שהוא נוגד את המבנה הבריא של נפש האדם. כי נפש האדם היא האוטונומיה. אני רוצה את האוטונומיה שלי. ברגע שאתה מכניס גורם זר, שהוא חיצוני לא רק אליי, אלא חיצוני למציאות בכללה, כיוון שאתה אומר שמבורא העולם באה אותה תורה, אתה מכניס גורם מזעזע שאני לא מעלה אותו על דעתי. עד רבה, הטבע של הנפש נוטה לבטל את הרעיון. נכון, ולכן אפשר לומר שהדבר הפחות מתבקש על הדעת עבור בני אדם זה תורה מן השמיים. כן, ולכן יש התנגדות לרעיון, כן.
למה אומרים למעשה זה זר? הרי המלאך לימד אותו בבטן אמות הכל. היה לו את זה.
אלא יפה, אתה אומר, למה אומרים זה זר? הרי המלאך לימד אותו בבטן אמו, את כבר כל התורה כולה. נכון. המלאך לימד אותו את הנשמה שלו. אבל את הנפש שלו הוא לא לימד. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהתורה מתאימה לנו, שהמצוות זה הטבע שלנו, הכוונה לטבע הנשמתי, לא לטבע הנפשי הגלוי. כי אם זה היה נכון שהתורה זה הטבע שלי, אז שני דברים. א', לא הייתי צריך לקבל אותה, הייתי צריך להיות כמו אברהם אבינו, שיודע אותה מעצמו. דבר נוסף, זה היה אומר שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות בבוקר, כשאני פותח עין אחת, אני רוצה לזנק מהמיטה, לרוץ אל בית הכנסת ולהניח תפילין, נכון? עכשיו, אני יודע, לא מעצמי, אבל מחבר שלי שסיפר לי, שזה קשה לו לקום בבוקר לתפילה. הוא חבר טוב, אני מאמין לו. כן? שזה קשה לו. אז כנראה שזה לא כל כך טבעי. בסדר? עכשיו, בואו נמשיך. אגב, יש פה בעיה פדגוגית. תארו לעצמכם, תלמיד ששומע מפי רבו, ששומע מפי רבו, שהמצוות זה טבעי. מה התגובה שיכולה להיות לתלמיד? שתי תגובות אפשריות. האחת, אם התלמיד ישר, הוא אומר, המורה מטורף. הוא מטורף. הוא אומר שזה טבעי, ואני יודע שזה לא. וזה מאוד לא נעים שאדם חושב שהמורה שלו, רבו, מטורף. אפשרות שנייה, יותר חמורה. הוא אומר, המורה בוודאי צודק. הוא הרב. הוא הסמכות. אז אני משוגע. וזה מאוד לא טוב שאדם יחשוב שהוא משוגע. במיוחד אם הוא לא. בסדר? טוב. אז בואו נמשיך עכשיו בתפארת ישראל. האדם... כן, בבקשה. So what?
אז זה אומר לך שכלומר, זה לא רק שזה לא טבעי, אלא שלומר. זה שהחבר, הרי לרב יש חבר שקשה לקום בבוקר.
נכון.
זה הגיוני. הרי בענם עם מעדי לקדש ברוך הוא, היה רץ כל היום ומתפלל ועומד.
אבל הוא לא יודע.
זה משהו אחר.
טוב, הוא לא יודע. למה הוא לא יודע? האדם אשר הוא... המהר"ל אומר לך למה זה לא טבעי. הנה, המהר"ל. המהר"ל בכל זאת יהודי צדיק, כן? אפשר לסמוך עליו. הנה. הוא אומר לך, האדם אשר הוא בעל חומר והוא גשמי, צריך לברר לו הדבר כפי מה שהוא אדם גשמי, כדי שיקנה הידיעה כפי אשר ראו לאדם, ולכך כדי שידעו הכל מציאות השם יתברך, עשה הקדוש ברוך הוא כל הניסים והנפלאות והמופתים במצרים, כמו שמבואר מן הכתוב, כמו ש... כדי שיוודע הדבר בראות העין הגשמי, אשר זהו ראוי לאדם אשר הוא גשמי. וכדירתי, ואני אקשיע את לב פרעה וגומר למען רבות מופתי. כל זה, טוב, כאן המהר"ל נכנס לסוגיה לא פשוטה. בשביל מה יש ניסים בעולם? למה יש ניסים? הרמב״ם אומר, בהלכות יסודי התורה, שלא מפני הניסים האמינו בני ישראל במשה. כן? אלא מה? מה גרם להם להאמין במשה בסופו של דבר? כשהשם נגלה בהר סיני ואמר להם, זה נכון ששלחתי את משה. טוב, אם אתה אומר, אנחנו מאמינים.
כבר כתוב יאמין בשם
שלו לפניכם. רגע, אני מביא לך עכשיו את דברי הרמב״ם. בסדר? השאלה, אם בכלל יש מקום לשאלה שלך, אם היית נותן לי לגמור את המשפט שלי עד הסוף. זאת השאלה. כי יכול להיות שאם הייתי גומר עד הסוף מה שאני רוצה לומר, היית שם לב שאולי אפילו השאלה הזאת לא עולה. אבל אנחנו כעת מבררים את דברי הרמב״ם, לא דברי הפסוק. אז כדי שהדברים יושלמו, אני אשתדל ללמוד דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאם כן, שהעם ישראל לא האמין במשה מפני הניסים, אלא האמין במשה במעמד הר סיני. שואל הרמב״ם, אז מפני מה היו הניסים מקודם? מהרמב״ם, הניסים היו מקודם בגלל הצורך. רדפו המצרים אחרי בני ישראל, אז היה צריך להטביע אותם. אז קרא להם את הים כדי להטביע את המצרים. בני ישראל היו צמאים במדבר, אז בקע להם את האבן כדי שיהיה להם מה לשתות. היו צריכים לאכול, הוריד להם את המן ואת הסלב. כן? ובמה האמינו בו? מעמד הר סיני. עכשיו אומר הרמב״ם, איך אני יודע שדווקא מעמד הר סיני האמינו בו ולא לפני כן? שנאמר, הנה, אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמר, וגם בך יאמינו מה?
לעולם.
לעולם, נכון? כתוב או לא כתוב? כתוב. אל תיפגע, אני אמרתי, לאט לאט, בסדר.
לא, אני עדיין לא מבין איך זה אומר את השאלה שלי.
אני עוד לא יודע, תראה, אני עוד לא יודע איך זה עונה השאלה שלך, כי אני עוד לא גמרתי את דבריי. לא, אבל אני אומר, אתה יכולת להשלים את הפסוק, אתה רגיל להשלים את הפסוק. כן, וגם בך יאמינו... לעולם. אז אומר הרמב״ם, הלעולם הזה מראה מכלל שעד עתה לא האמינו בו אמונה שאין אחריה ספק, אלא אמונה האמינו בו שיש אחריה הרהור ומחשבה. איפה הרמב״ם דייק את זה? מההבדל בין לעולם לבין ויאמינו בשם משה עבדו, ששם לא כתוב לעולם. בסדר? גם בהתחלה, כשמביא את המופתים, כתוב ויאמן העם וכולי, נכון? מה זה ויאמן העם? משה בא עם כמה טריקים, נכון? הנה, אני הופך לכם מים לדם, יד הופכת למצורעת וחוזרת להיות בריאה וכולי. אתם רואים, אני יודע לעשות כמה דברים. אומרים, תשמע, אתה מעניין. לפחות אתה מראה על רצינות. האם אתה הוכחת את שליחותך? עוד לא הוכחת. אבל לפחות אתה מראה על רצינות, אנחנו מוכנים להמשיך לשמוע. כן, אז אם כן, יש לנס, למרות מה שכותב הרמב״ם, שאין לנס כל יסוד באמונה הוודאית, אבל יש לזה כן יסוד באמונה כלשהי. כן? כמו כן, השאלה היא האם יותר טוב שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים או שלא יעשה ניסים. לכאורה, פשוט שהיה עדיף שהקדוש ברוך הוא לא יעשה ניסים. אומר רבי יהודה הלוי, הרי היה שהרי האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הכירו אותו למרות שלא עשה להם ניסים. כן? ידעו אותו, האמינו בו בלי כל הניסים. ועד רבה, הנס יש לו בעיה. הנס הוא מהווה שבירה של עולמו של הקדוש ברוך הוא. וזה לא בסדר. מי עשה את הטבע? הקדוש ברוך הוא עשה את הטבע. אז אם אתה אומר שאתה עושה נס, אתה שובר את הטבע. זה לא בסדר. לכן עדיף שלא יהיו ניסים. עכשיו, השאלה היא למה יש בכל זאת. הרלב"ג, הוא אבי השיטה, הוא אומר, נכון שזה יותר טוב בלי ניסים, אבל הקדוש ברוך הוא עושה ניסים בשביל הטיפשים. הטיפשים זקוקים לנס. וכיוון שהטיפשים הם הרוב, אז צריך לעשות הרבה ניסים. לכן אומר כאן גם המהר"ל, בעקבות הרלב"ג הזה, גם פה, כיוון שהאדם הוא בעל טבע חומרי, צריך לפעול עמו לפי מדרגתו, ולכן הוא זקוק לניסים כדי להאמין. כן, בבקשה.
האם ביהודי הסדר לא גובר על הטבע? מה שהופך את הסדר שלו לדבר טבעי?
את אומרת שיש סדר לניסים.
לא, שיש סדר אלוהי ויש טבע מצד שני.
נו, אז מה?
אז ביהודי הטבע, הסדר גובר על הטבע. הוא שואף אל הסדר, לא אל הטבע.
נו, אז מה? כן, אבל גם... כן, 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 כן. אבל הסדר שאתה מדבר עליו, זה לא סדר במובן הסדר זה לא הנס במובן הרגיל. כי הנס במובן הרגיל העממי, זה דווקא דבר שאין לו סדר. מה שאתה אומר כאן, הסדר הזה כבר כמין טבע עליון של הניסים. בסדר? משהו אחר. זה כבר ההסבר של המהר"ל. כן. עכשיו, אתה רואה שזה ענה לשאלה שלך? איך זה שזה לא ענה? מה השאלה? לא, 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 כי אתה היית מקודם, נו.
גם אחרי זה יש עוד שאלה גם על הרמב"ג. עדיין זה קשה, מכיוון ש... אני חושב שאחד המפרשים אומר, שמה זה בימים באשר הוא משה עבדו? שהאמינו שמשה הוא באמת עבד השם, ועל ידי זה שמאמינים שהשם הוא נצחי, ככה הם אומרים למשה רבנו שהוא עבד השם נצחי. אז זאת אומרת, אז הם האמינו לעולם...
סליחה.
לדיוק.
סליחה, סליחה, אני רוצה להגיד משהו. אתה מביא מפרש אחר מהרמב״ם, קושי על הרמב״ם. כלומר, אתה מקשה, איך אתה הרמב״ם לא מבין כמו המפרש האחר?
לא.
זאת לא טענה.
אני אומר, איך ש... גם הרמב״ם, מכיר אותו, לא הכיר.
לא משנה. לא משנה. הרמב״ם, הוא עושה את הדיוק הזה. הוא אומר, לפני כן כתוב הימינו, בשם ובמשה עבדו, לא כתוב לעולם. אחר כתוב, וגם בך הימינו לעולם. זה הגיוני. זה דיוק אפשרי בהחלט. כן. כן. מה?
לפי הרלב"ג, למה צריך
נס הטיפשים?
מה זה יעזור?
למה צריך נס הטיפשים? כי זה יעזור.
מה? טיפש יישאר טיפש.
לא. זה שהוא יישאר טיפש זה נכון, אבל הוא יאמין.
טיפש יכול להאמין במשהו?
כן. כן, הטיפשים מאמינים בהרבה דברים. יש לי הוכחות מהפוליטיקה. כן. מה הייתה השאלה שלך על הרלב"ג?
על הרלב"ג, מה ש... עכשיו, השאלה למה בא הנס?
כן.
אז יש שם, אם הנס בא כדי, אמונה בהשם על ידי ניסים, אז אם הנס, הקדוש ברוך הוא חוקק את הטבע, אז להפך, הוא מראה את הגדלות של השם, זה שם שולט על הטבע, הוא גם יכול לשנות אותו אם הוא רוצה.
נו.
אז הרב אמר קודם של...
לפי הרלב"ג זה פחות טוב שהקדוש ברוך הוא עושה שינויים בטבע. למה זה פחות טוב? דברי הרלב"ג מובאים בשלמותם בהקדמה השלישית של המהר"ל לגבורות השם. עם כל הטיעונים של הרלב"ג, מדוע זה יותר טוב טבע מאשר נס. אחד הטיעונים של הרלב"ג זה שהטבע זה דבר עצמי, בעוד שהנס הוא דבר מקרי, ואין ראוי לייחס לבורא פעולה מקרית לעומת פעולה עצמית. עד כדי כך שהרלב"ג מסיק מזה מסקנה מרחיקת לכת, שמי שעושה את הניסים זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא השכל הפועל. השכל הפועל זה ישות רוחנית, אמצעית בין עולם הגלגלים לבין האדם, שהתבהר עניינה הרבה בפילוסופיה של ימי הביניים, הסברנו מה הוא מספר פעמים, בעיקר בשיעורים בספר הכוזרי. כן, אז אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה. מה? וואי וואי וואי. אז יעיין כבודו, יש ביאור יפה של מה זה שכל הפועל, בספר אמונות ודעות של רבינו סעדיה גאון, במהדורת, בתרגום רבי שמואל בן טיבון, עם הפירוש שביל האמונה לרבי ישראל קיטובר. כן? זה המהדורה המצויה בדרך כלל בספריות הישנות. פירוש שביל האמונה. השמה בהתחלה יש ביאור מילים זרות. ושמה יש איזה עמוד וחצי בערך להסביר מה זה השכל הפועל שמדברים עליו הפילוסופים האלה. יעיין שם, ודעת נפשך ינעם. בסדר? טוב. אגב, אם פעם יעשו לקסיקון של מושגים שאני משתמש בהם בשיעור, אז יהיה כדאי פעם להביא את המושג שכל הפועל. אפשר לכתוב מילון, אפשר לעשות איזה מין יוזמה כזאת, מוזמנים, אנשים מוכשרים לעשות את זה, כן, שיש להם זמן, כן.
מה ששאלו ביוסף היה לגבי האם
טיפשים
מאמינים בניסים.
כן.
מצד שני, לכאורה, עכשיו מציג את זה, יש
איזושהי
שאומרת, הקדוש ברוך הוא לא כל פעם יעשה נס.
בשביל כל
טיפה. בכדי להוכיח את עצמו.
נכון.
אז למה אז כן
והיום לא? למה הקדוש ברוך הוא אז עשה ניסים, והיום הוא לא עושה? כי העולם היה טיפש, והיום העולם חכם. זאת אומרת הושגו מספיק הישגים במהלך ההיסטוריה, כדי שהקדוש ברוך הוא יחסוך בניסים.
אני רואה שהפוליטיקאים
טיפשים. כן, נכון. הפוליטיקאים יש בהם הרבה טיפשות, אבל יחד עם זה, הקניינים שהוא כבר הופנמו בתוך התרבות האנושית הם מספיק חזקים כדי שנקדם דברים דרך הטבע. הקדוש ברוך הוא, עובדה, עשה עבודה יפה מאוד במשך 150 שנה האחרונות. ייבש ביצות, הקים את צה"ל, הקים את ההתאחדות הציונית, הקים את הרבנות הראשית לישראל, זכרונה לברכה, והקים את... בקיצור, כל מיני מוסדות, בנקים, בנק לאומי וכו' וכו'. כן? תנועת עלייה.
ואפילו נסח עליה
בזה. ולא היה שם שום שינוי של דרכי הטבע. למרות כל המלחמות הגדולות והנפלאות שבהם הקדוש ברוך הוא עזר לנו, אבל עזר לנו בלי לשנות את חוקי הטבע. טוב, אז אם כן, בואו נמשיך בנאמר כאן. וכן, קדושת המשכן, למען שידעו הכל קדושתו, אמר ונקדש בכבודי. ואמרו, זיכרונם לברכה, אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי, אלו נדב ואביהו, שיעשו חטא. והתקדש הבית על ידם, כמו שהוא התברך, השוכן בבית הזה, נבדל מכל אמצעים, וזה קדושת הבית. כלומר, מיתת נדב ואביהו, הייתה ראיה להשראת השכינה. אמרו, זה רציני פה, יש שכינה, עובדה, מתים כשנוגעים. כמו שהוא התברך השורן לבית הזה, נדע מקום סיים, וזהו קדושת הבית. וזה נראה כי אף לצדיקים אינו מתאחד עם מים. כלומר, מי זה הצדיקים? נדב ואביהו. ואין לו צירוף עם מים, זהו קדושתו, שאם היה מצורף לנמצאים, אין ספק שהיה צירוף אלו אהביו ומכובדיו. ואם היה מצורף עליהם, לא היה עושה דין בהם. כי הדין אשר עושה בצדיק, מורה זה, כי הוא יתברך, נבדל לגמרי אף מאוהביו. וכן, כאשר נתן השם יתברך התורה על ידי משה, עוד היה בלב האדם הגשמי ספק בתורה מן השמיים. כלומר, מה שמדהים, הרי כתוב, וגם בך יאמינו לעולם, ולמרות שגם בך יאמינו לעולם, עדיין קורח ועדתו מסתפקים. זה מעניין. ולפיכך, על ידי קורח ועדתו, נתלבן ונצרף, תורה מן השמיים, שידוע כל דבר זה בבירור, גם הוא. כי דבר זה היה, אז כלומר, ידעו בבירור אינטלקטואלי, כלומר, צריך להבין, איך יכול להיות שגם אחרי שניתנה התורה, ושם נאמר מפורש שעל ידי המתן הזה, וגם בך יאמינו לעולם, איך יכול להיות שעדיין כוח ועדתו מפקפקים?
הכבוד.
זאת אומרת שיש פה גם משהו נפשי. מלבד הדבר השכלי, יש גם משהו נפשי. הכבוד. בקשת הכבוד. אגב, איך זה עובד, הנושא של כוח ועדתו? כתוב, ויקח קורח, ודתן ואבירם, ו... מה? כן, ויקח קורח, בן קהת, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, ואון בן פלט, בן אליה, ואון בן פלט, בן ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200. אז זאת אומרת שהיו פה 3 קבוצות. קבוצה אחת, זה קורח. קבוצה שנייה, דתן ואבירם. קבוצה שלישית, 250 איש. למה צריך 3 קבוצות כדי לעשות מחלוקת על משה? כתוב... זהו, השחות המשולש לא במהרה ינתק. אומר הנציב וולוז'ין, שם כל אחד בא מצד אחר. הקנאה, התאווה והכבוד. אז אומר הנציב, קורח רצה כבוד. דתן ואבירם רוצים קנאה. הם מקנאים במשה. ו-250 איש, יש להם תאווה. תאווה מיסטית. הם רוצים להקטיר כתורת. הם מוכנים למות על זה. הם היו אנשים צדיקים ותמימים. רצו להקטיר. עכשיו, אף אחד לא יכול לעשות לבדו מחלוקת. למה? דתן ואבירם יתחילו לדבר נגד משה, אנחנו מכירים אתכם, דתן ואבירם, אתם כל הזמן עושים בעיות, אתם אנשים קטנים, שונאי משה ואהרון, אף אחד לא מקשיב לכם. יבוא קורח, יגיד, אני רוצה להיות במקום משה. לא מכבודו לעשות את זה. הוא מחפש את הכבוד, אבל זה לא מכבודו. 250 איש, הם יש להם תאווה גדולה להקטיר כתורת, אבל הם בישנים, הם מעצמם לא יעשו את זה. לא, הם מאוד רוצים, הם רוצים להקטיר כתורת.
אבל זה לא מוגן במציאות.
מה זה לא מוגן במציאות?
מה זה הם רוצים?
הם היו מאוד רוצים להקטיר כתורת, הם משתוקקים
לזה. חשק,
זה חשק, נכון. אז מה עשה, כדי שתעשה מחלוקת, צריך ככה, שקורח יסיט את דתן ואת אבירם, ודתן ואבירם יסיטו את ה-250 איש. כלומר, זה תגובת שרשרת. כלומר, כדי לעשות מחלוקת כמו שצריך, אתה צריך לקחת אישיות רוחנית נעלה, אתה צריך לקחת עסקנים קטנים והמון תמים. ואז אתה מצליח לעשות מחלוקת. זה המתכון, כן? אני רוצה לעשות מחלוקת. אתה לוקח אישיות רוחנית שמחפשת כבוד. אתה לוקח כמה עסקנים קטנטנים כאלה. הוא רצה להיות כהן גדול, לא? ואתה לוקח את ההמון התמים שמתלהב בגלל העסקנים הקטנים שמדברים בשם האישיות הרוחנית הגדולה. אני לא חושב על כלום. כן. למה? הוא משתמש בטענות כשמה שמסתתר מאחורי הטענות זה בקשת הכבוד.
מי קובע את זה? אנחנו.
זאת האמת, מה אפשר לעשות? הלאה. אז בואו נראה מה קרה כאן. אומר, וכן כאשר נתן השם יתברך, התורה על ידי משה, עוד היה בלב האדם הגשמי ספק בתורה מן השמיים. ולפיכך, על ידי כוח ועדתו נתלבן ונצרף תורה מן השמיים, שידעו הכל דבר זה בבירור גמור. כי דבר זה היה חטא כוח ועדתו. שהיו כופרים בתורה מן השמיים, כמו שמוכיח הכתוב. כן, הרי משה אומר, כי לא מליבי. משמע שזאת הייתה הטענה, שהוא אמר את הדברים מליבו. ולפיכך, היה עונש כוח ועדתו, שנבלעו חיים שאולה. וזה, כי התורה היא תורת אמת. לא כמו שאר דברים, עם שהם אמת, כמו אם יאמר אחד, ראובן, הוא בבית זה. והאמת, שהוא בבית. מכל מקום, לא נקרא דבר זה שהוא אמת. למה? מצד כי אפשר שלא יהיה בבית. ואם שהוא אמת, דבר זה הוא במקרה. כן, מה הפירוש הדברים? יש דברים שהם מוכרחים, ויש דברים שהם אפשריים. למשל, זה שיש כאן שולחן, הדבר הזה הוא אמנם נכון, אבל הוא לא הכרחי. היה אפשר גם שלא יהיה פה שולחן. לכן, אף על פי שכעת יש באמת כן שולחן פה, אם מציאות השולחן במקום הזה, איננה אמת מוחלטת. היא אמת אפשרית. אמת יחסית. ברור? אז ברגע שהוספת בנקודת זמן מסוימת, הפכת את זה ליחסי.
אבל כל דבר הוא כזה.
כל דבר? לא. התורה היא לא כזאת, זה משהו מסביר. וכאשר יאמר האדם, ראובן איננו בבית, הוא שקר. אבל הוא שקר במקרה, כי היה אפשר שיהיה בבית. אבל האמת שהיא אמת בעצם, היא תורת משה. שהיא אמת בעצם, שכל דבריה הם מוכרחים, ואי אפשר בעניין אחר. וזה, כי כאשר אמרה תורה... כן.
גם הרב אומר, לפחות באחד מהשעות שמעתי את הרב אומר, התורה שיש לנו טובה ל-6,000 שנה אלה. אחר כך, התורה
בכלל
לא
רלוונטית. תהיה
תורה אחרת,
תורה שהוא
אחר. זה
יכול להיות
תקופה
לזמן.
זאת אומרת, כל דבר
שהוא
את הזמן שלו,
ואז הוא רלוונטי.
אחר
כך לא רלוונטי. לא. אני אף פעם לא אמרתי שהתורה היא רק ל-6,000 שנה. אמרתי שהלבוש העכשווי של התורה הוא ל-6,000 שנה.
אז אותו דבר, כמו שהלבוש של הבמה הזאת עם השולחן, הוא רק לילה עכשיו.
כן, אבל השורש של הלבוש הוא שורש אבסולוטי. זה נכון שמבחינה היסטורית דברים היו יכולים להתפתח אחרת. נגיד תאר לעצמך למשל שפרעו, משה היה בא לפרעו ואומר לו, תוציא את ישראל ממצרים. פרעו היה אומר, יאללה תפדל תצאו. מה עם כל ליל הסדר ועשר מכות? כזה? לא היה, נכון? אז מה, התורה לא הייתה אמת? אלא היינו במהלך היסטורי אחר, עם הופעה אחרת של אותה תורה. נכון?
זאת התורה הייתה של תורה.
אותה תורה בהופעה אחרת, כן. לא היית מזכיר בליל הסדר שפרעו התעקש, כי הוא לא התעקש.
אז היית מקבל תורה אחרת, הוא קבל את התורה הזאת?
לא, היית מקבל את אותה התורה בלבוש אחר.
מה זה הלבוש?
הכוונה שהשורש היה מופיע בצורה שונה.
נכון, השורש היה מופיע בצורה שונה. אבל השורש הוא כשל עצמו דבר מוחלט. כלומר, נגיד את זה אחרת. עכשיו שפרעו לא הסכים להוציא את ישראל ממצרים, אז האופן שבו יצאנו היה הכרחי. אי אפשר יחד. למשל, אל תגיד, למה שלחנו דם וצפרדעה? למה כזה שהוא שלח דם וצפרדעה? למה שהוא לא ישלח אכברים במקום? לא, אי אפשר. חייב להיות צפרדעים.
אני רוצה להגיד, התורה היא דיסק מפורמט, עכשיו השאלה איזה תוכן אתה שמה לה? זה מה שאתה אומר בעצם. יכול להיות תוכן
א',
יכול להיות תוכן
ב',
יכול להיות תוכן
ג'. אפשר. אני לא יודע בדיוק מה זה דיסק מפורמט, אבל אני מנחש.
כשבנוי להכין איזשהו תוכן, ומכאן בעלך, מה שאתה מכיר על המצור
הזה. נאמר ככה. יעקב אבינו, הניח תפילין או לא הניח תפילין?
הניח.
איך הניח תפילין?
זה מקריות.
זהו, הזוהר אומר, הנחת תפילין של יעקב אבינו זה כשהוא זורק את המקלות בשיקתות המים. זה נקרא הנחת תפילין שלו. זה? הוא פשוט לוקח מקלות, מקלף אותם, שם כמה פצלות לבנות, כזה יפה. רגע, הוא מקלף פצלות לבנות, והוא זורק את זה בתוך המים. אתה יכול לתאר לעצמך היום, בחור בישיבה תיכונית, לוקח את העולר שלו, מתחיל לעשות ככה כל מיני גילופים בענף עץ, זורק ככה לתוך המים, מגיע הרם שלו, מה אתה עושה? ואני מניח תפילין הרב. כן? אז הוא אומר שזה הנחת תפילין של יעקב אבינו. זאת אומרת שיעקב אבינו אכן הניח תפילין, רק בלבוש אחר, בהופעה אחרת. מובן? מה? מה אתה לא מבין?
כי
מה שאנחנו עושים בהנחת תפילין, זה בדיוק מה שעשה יעקב אבינו
בזריקות. כמו שאני שם חולצה לאחד, ומישהו יגיד, הבן אדם עכשיו קורא ספר.
לא, זה לא אותו דבר. לא, צריך להבין למה. אז זה אני מוכן להסביר, כלומר, זה נושא לימודי רחב. מה הקשר בין חשיפת הלבן הזה שהוא עשה לבין הנחת התפילין שלנו? כן. רק שאצלנו זה צריך לעבור בגלל סיבות היסטוריות מסוימות, דרך זה שיצאנו במצרים, זה החשיפה הזאת של הלבן אשר על המקלות נעשה על ידי הנחת תפילין אצלנו. מה כל כך קשה להבין את זה?
לא, אם כולם מבינים אני
לא. לא, אני אסביר לך משהו. מה פירוש, אני אסביר לי מה זה הצבע הלבן.
זה תערובת של כל
הצבעים
כולם.
זה תערובת של כל הצבעים כולם, זאת אומרת, זה השורש של כל הצבעים. שם כל הצבעים נמצאים, יפה. אם כן, לבן מציין אור אין סוף, נכון? עכשיו, המקלות הם עטופים בקליפה. צריך, אבל אם אני לוקח סכין וחושף את הלבן, אני מכניס נקודת, אני מגלה שיש נקודת נבדל שבוקעת מבעד לקליפות, נכון?
נקודת אינסוף כזאת.
נכון, יפה. מה זה הנחת התפילין? זה בדיוק זה. זה חושף שיש באדם איזשהו שורש עליון, שמהווה כמין כתר על ראשו. ולכן יש צורך בתוספת על גופו, על ידי קופסה שהוא שם פה בראש, ואז נחשף האור העליון שבתוך מחשבתו, בתוך הרצון, שזה נקודתו.
יש להם מרובעות, כן.
מה?
יש להם מרובעות?
מה זאת אומרת?
הם עולות כמו
במצרים? נכון. הם ישרות, כלומר, קווים ישרים, כדי לחשוף, כלומר, להתעלות מעל הטבע, לא כמו במצרים, שמה זה היה עגול. אז אם כן, זה הכרחי. ואצלנו זה עובר דרך ארבע הפרשיות האלה, כיוון שהם, אצלנו, החשיפה הזאת של העליונות על הטבע, נעשתה דרך יציאת מצרים. יעקב אבינו לא יצא ממצרים, ולכן לא הייתה לו, אולי לא יצא תפילין, פשוט מאוד. אחר כך. אבל מה שלא יהיה, יוצא שדברי תורה הן אמת. יש פה שאלה. הבן איש חי אומר שבאופן אישי פרעו כן נענש בעכברים, בגלל שהכניס עוד כף לעשות מכשול, במקום שלום, נענש בהכנסת עוד כף למילה עברים, שאותם עינה ונעשה לו עכברים. יפה. אבל גם אם נקבל את הדברים האלה היפים של הבן איש חי, אז גם פה, נאמר שיש הכרח שהדברים יהיו באופן כזה ולא באופן אחר.
שאומרים לאדם, אתה דובר אמת. משמע שיש סיכוי שהוא לא דובר אמת.
נכון.
כשאני אומר, מאמין, הרב מאמין לי. דובר אמת, ויכוח בין אנשים, הרב זה, כל דבר פסיקה, אתה יתכבדו וחשדר? הרב אמור להאמין לי בצורה מוחלטת שאני דובר אמת.
סליחה, אני מבין, אבל למה אתה אומר?
קשור על זה שרובה נמצא בבית או לא בבית. יכול להיות שהוא בבית, יכול להיות שהוא בבית.
לא, אני מאמין לך שראובן בבית.
אבל יכול להיות שהוא לא בבית.
לא, הוא יכול היה לו להיות. זה הכוונה של המהר"ל. כיוון שהוא יכול היה לו להיות, למרות שעכשיו אני יודע בוודאות שהוא בבית, כי אתה אמרת לי ואני מאמין לך. אבל אתה אמרת לי דבר שהוא אמת יחסית. אף פי שאני מאמין לך. כי במהותו, ראובן לא היה חייב להיות בבית הזה.
אז למה אומרים, משה אמת ותורתו אמת?
אומרים משה אמת ותורתו אמת.
למה? כי זאת... משה אמת.
גם תורתו.
התורה אמת בסדר, אבל משה אמת.
גם משה אמת. אי אפשר היה.
גם לפני שהוא נולד?
מה?
משה אמת גם לפני שהוא נולד?
כן, משה אמת עוד לפני שהוא נולד. לכן כתוב, ותראה אותו, כי טוב הוא. שמסביר האריז"ל שלא היה בו תערובת כלל של הקליפות. כל התערובות שהיו בנשמתו של משה, הוסרו ממנו טרם נולד. לכן ותראה אותו, כי טוב הוא. בסדר? טוב. נשמת משה הייתה הכרחית. כתוב שכבר בדור המבול משה היה שם, נכון? בשגם הוא בשר, בשגם גימטריה משה. והיו ימיו 120 שנה. נכון? טוב. אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. וכאשר יאמר... איפה אנחנו? וזה, כי כאשר אמרה תורה, אהרון הוא כהן, ודבר זה אמת בעצם, לפי שהוא הכרחי שכך יהיה, שאי אפשר שיהיה בעניין אחר. כלומר, קורח טוען, נכון שהארון כהן, אבל זאת אמת יחסית, כמו שראובן בבית. שראובן עכשיו בבית, אבל הוא יכול היה גם לא להיות. אז כמו שעכשיו הארון כהן, הוא יכול גם לא להיות כהן, ואני אהיה במקומו. זה מה ש... והוא לא הבין שזה הכרחי שדווקא הארון יהיה. זה מה שהוא אומר. לכך מציאות זה, הוא העצם. והוא הכרחי שיהיה כך ולא בעניין אחר. וכן כל דברי תורה הם כך, שמציאותם הכרחי, כמו שהתבאר בפרק שלפני זה. עכשיו, למה דווקא אהרון ולא מישהו אחר באמת? על זה באים המדרשים, שמובאים בהמשך. ובמדרש, במדבר רבה, פרשה י"ח. בוקר ויודע השם. מי אמר את המילים האלה? למי?
לקורח,
כן? בוקר, ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש, ויקריב אליו. כן, מה אתה אומר?
הוא לא הסביר למה הוא נקבר באדמה.
למה מי?
למה העונש שלהם היה שהאדמה
קיבלה אותם. למה העונש היה שהאדמה קיבלה אותם. לזה לא הוסבר עדיין, זה יוסבר בהמשך. כן. בוקר ויודע השם, אמר משה, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם לעשות יום לילה? וזה שאמר הכתוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. וכן הבדיל אהרון להקדישו קודש קודשים, לכך אמר בוקר ויודע השם. לא, זו שאלה רטורית של משה. משה אומר, מה, אתם יכולים להפוך יום לילה? אתם לא יכולים. נכון? כיוון שהם לא יכולים, אז תדעו לכם שכמו שהגבולות האלה נקבעו ואתם לא יכולים לשנותם, כך זה שהארון נבחר זה דבר שהוא חלק מסדר העולם. לכן אי אפשר שיהיה באופן אחר, ולכן קורח לא צודק. כן. אז עד כאן דברי המדרש. אומר מה? כן. שקורח לא יחלוק? לא, גם מחלוקת קורח ועדתו זה הכרחי כנראה. כן. פירוש דבר זה, כמו בוקר שנשנות אותו, והן הן הדברים אשר אמרנו. כי כל דברי תורה הם מוכרחים להיות, והן מציאותם במקרה. כמו שסדר העולם בעצם ולא במקרה, שדבר הזה, הכל מודים שאין העולם מציאותו במקרה, כך הם כל דברי תורה. וכאשר היו חולקים על דבר שמציאותו הכרחי, אי אפשר שיהיה אדם כזה נמצא. כי המוכרח במציאות הדבר שהוא כנגדו הוא מוכרח שלא יהיה נמצא, אחר שהפכו מוכרח. זאת אומרת, מאחר וקורח חולק על עצם המציאות, לכן יש הכרח שמציאותו תהיה בטלה. הסיבה שקורח מת. ולכך, כאשר היו חולקים על התורה, שכל דבר הם מוכרחים במציאות, המתנגד לזה מוכרח שאין לו מציאות כלל, ולכך כתיב, ויובדו מתוך הקהל וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, שהיו מוכרחים להיות בלתי נמצאים כלל, וירדו חיים שאולה שהוא האבדון, ואילו ירדו מתים. נגיד, קורח ועדתו היו מתים, ואחרי זה יורדים לשאול. לא נקרא זה שהן ראו להם המציאות כלל, אחר שהם, שהיו מקבלים מיטה טבעית כדרך כל הארץ, והיה להם חיים טבעיים. אבל משה אמר, אם כמות כל אדם ימותון אלה, ויהיה להם המציאות אשר ראו לה נמצאים, לא השם של החני, לתת התורה. כי התורה שהמציאות שלה מוכרח, אין ראוי להתקיים החולק על המוכרח. ודבר זה, ברור מאוד.
עד אז לא היית רדת את הדבר?
היו רעידות אדמה לפניכם. נכון.
מה זה מוות? מוות כמו שהוא אמר להם.
לא, זה לא שהמוות הזה הוא לא טבעי. יכול שכן טבעי, יכול שזה רעידת אדמה. אבל מה שעושה משה, הוא אומר, הם לא יכולים להישאר בעולם הזה, לכן כמות שהם, הם בטלים. מצד זה הם יורדים חיים שעולה. חוץ מזה שמשמע מתוך הכתוב שזה לא הייתה רעידת אדמה, במובן הרגיל. נכון? שמה שהיה, גם לפי המשנה, פי הארץ נבלה, נברא אז. כן, גם משה אומר, ואם בריאה יברא השם. יש פה שאלה. האם רודפי המיסטיקה התמימים של ימינו, מדונה, המרכז לקבלה, ואיך היוצא בזה, גם מצויים בסכנת בליעה? לא, כי שם זה, מה שנאמר כאן, הבליעה זה על קורח ועדתו, ולא על ה-250 איש. ה-250 איש, מה שקרה להם זה משהו אחר. כן? הם לא נבלעו באדמה. טוב, עד כאן להיום.